כל חי אונליין 93fm.co.il וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי. יום ראשון, בית בשבט תשע"ז, מסכת בבא בתרא, דף זין. אתם מאזינים לרדיו כל חיי המשדר בתדרים 92.8 ו-93 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, המביאה עליכם בסייעת הדשמי הגדולה מדי בוקר, דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן, ברדיו כל חיי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. שבת קודש, אתמול, פרשת וערה, ראש חודש שבט תשע"ז. וכך כותב רבי חיים פלאג'י, במועד לכל חי. בחודש שבט יתאמץ יותר להיות אוהב שלום ורודף שלום ומשים שלום בין אדם לחברו ובין איש לאשתו יותר מכל השנה. ויזהר ביותר לכבד לומדי תורה ולהחזיק ברכיים כושלות. ושלא להיות הולך רחיל ומנה רגלך לרוץ לרעה בחודש הזה בזהירות יותר משאר ימות השנה. היום הזה בית בשבט יום טוב במגילת תענית, אותה מגילה שמאגדת בתוכה את הימים טובים שהיו לעם ישראל, והמגילה הזו מחולקת לפי חודשי השנה, מניסן ועד אדר. אם כן, בפרק י' של חודש שבט, ביום הזה, בית בשבט, מת ינאי המלך. וזה יום טוב, כי שמחה היא לפני הקדוש ברוך הוא, כשהרשעים מסתלקים מהעולם. בשמחה ובטוב לבב, שמים אנו את פעמנו אל בית המדרש. יהי רצון מלפניך, אדוינו אלוהי ולא אבותיי, שלא יירא דבר תקלה על ידי ולא ייכשל בדבר הלכה וישמחו בי חבריי. ולא אומר אל תמה טהור ולא אל טהור טמא ולא אל מותר אסור ולא אל אסור מותר ולא ייכשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם. כי אדוינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה. גל עיני והביטה נפלאות מתורתך. כתב השלה הקדוש, מה טוב כשפותח את הספר יומר. הנני רוצה ללמוד כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה. לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי. כהרגלנו בסייעת הדשמי הגדולה מדי בוקר אנחנו פותחים את שיעור דפינו היומי עם פרק השינון הסיכום והחזרה על אשר למדנו בשיעורנו הקודם. והשיעור הקודם התקיים בערב שבת קודש פרשת וערה, ואז למדנו את דפים ה' וו' ממסכת בבא בתרא. בסיום השיעור שאלנו 9 שאלות לשינון סיכום וחזרה. כעת נשמיע את התשובות. שאלה ראשונה בדף ה' הייתה כיצד גרם רבינה לרוניה שיגלה דעתו שנוח לו בשמירת הדקלים, והתשובה היא על ידי ששלח את הריסו שיקח מרוניה אשכול תמרים בפניו וגער בו רוניה. שאלה שנייה, הכותל שנפל, מהו השיעור שיכול לקוף את שכנו להשתתף בבנייתו? התשובה, עד גובה דלת אמות. שאלה שלישית, מתי נאמן השכן לומר שבנה לבדו וחברו לא השתתף ומדוע? התשובה, כאשר בנה כותל יותר מגובה 400 וחברו שמח כותל לכותל הזה. שבזה אין הדין מפורסם שיכול לקוף את חברו להשתתף ולכן נאמן לומר שבנה לבדו. שאלה רביעית, מתי אין אומרים חזקה שאין אדם פורע בתוך זמנו? התשובה בתוספות שאומר, כאשר זמן הפיראון הוא 30 יום, מחמת שלא קבעו זמן. שאלה חמישית, לריש לקיש, מדוע כאן נאמן לומר ששילם אף קודם שסיים חברו את בניית הכותל? התשובה, משום שכל שורה ושורה בבניית הכותל היא זמן לפיראון התשלום. שאלה שישית, מתי אין גובים מיתומים אף כאשר מת הלווה בתוך הזמן? התשובה בתוספות שאומר, ביתומים קטנים, או משום שאינם בני מצוות פיראון, או משום שאין מקבלים עדים שלא בפני בעלי דין, וקטנים חשוב כשלא בפניו. שאלה שביעית, מה עם צדדי הספק אם נאמן לומר לאחר זמן הפיראון פרעתיך בתוך זמני? התשובה, האם נאמן במיגו שהיה אומר פרעתי בזמן, או שמיגו אינו מועיל במקום החזקה? שאלה שמינית, המודה לחברו שחייב לו מנה ולאחר מכן אמר שלא לבא, האם יכול לטעון כעת שפרה? התשובה, לא, משום שכל האומר לא לביתי כי אומר לא פרעתי. והשאלה האחרונה, מה הפירוש שמודה רב אונה בקרנה ולופתה? התשובה לפי רשי שאם הכותל הראשון מחובר לזווית ביתו של השני ולתוספות קרנה שהשני כיפף את סוף הכותל לצידו לסימן שלא ימשיך יותר ולופתה הכוונה שהשני עשה ראש הכותל למעלה צר כדרך ראשי כתלים לסימן שלא ימשיך יותר למעלה. אלה מוריי ורבותיי התשובות לשאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה על דפים ה' וו' של מסכת בבא בתרא. וכעת מוריי ורבותיי, הכל ערוך ומוכן לגשת לעיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום ראשון בשבוע ב' בשבט תשע"ז, עיקר ותורף העניין הוא לימוד דפינו היומי, הלאו דף זין ממסכת בבא בתרא. את לימוד הדף אנחנו מתחילים בדף וו עמוד ב', שש שורות מתחילת דף וו עמוד ב', מן המילים המרבינה, אי כשורה דמטלתה, עד תלתין יומין, לא אבי חזקה. מן המילים הללו בשיאת הדשמי הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל נסיס ונשמח בזאת התורה, ונצליח. דנה הגמרא במקרים של שימוש בפני הבעלים בלא מחאה, שאינם קובעים מיד חזקת תשמיש. לעיל בדבב עמוד א', התבאר שהשתמשות של קבע בשל חברו בפניו, בלא מחאה, מהווה ראיה לטענת המשתמש שהוא קנה מהבעלים את זכות ההשתמשות הזו. בלשון הגמרא חזקת תשמישין, ושחזקה זו נוצרת אף מהשתמשות קצרה מיד כשהבעלים ראה את זולתו משתמש בשלו תשמיש, ושתק, בכך נוצרת ראיה זו. כאן דנה הגמרא, על מקרים בהם ההזקה אינה נוצרת מיד, אלא אחר השתמשות ממושכת קצת. אומרת הגמרא, אמר אבינה, אי כשורה דמטללתה, קורה זו של סוכה עשויה לצל, שסמחה על כותל שכינו, אם היא נשארת שם תלתין יום מן עד 30 יום, ובעל הכותל לא מחה, לא אבי חזקה, אין זה יוצר חזקה על הזכות לסמוך שם את קורתו לעולם. דהיינו, אין בזה ראיה לטענתו של המשתמש שהוא פייס את הבעלים בכסף וקנה ממנו את זכות ההשתמשות הזאת לעולם. שכן עד 30 יום אין אדם מקפיד על חברו על שימוש כזה בשלו ואינו מוחה, משום שהוא סבור שהנחת הקורות בכותל שלו היא זמנית, וזאת משום החום הסורר, ותוך זמן מועט ייטול חברו משם את אותם קורות. בתר תלתין יומין, אבל אם הקורה נשארה שם יותר מ-30 ימים בלא מחאה, אבי חזקה, הרי זה יוצא חזקה על הזכות הזו לעולם. השתמשותו בפני הבעלים בלא מחאה, למעלה מ-30 יום, מהווה ראיה לטענתו שהוא קנה את הזכות הזו מהבעלים, שכן על השתמשות קבועה בשלו דרך הבעלים להקפיד. ורבינה מחלק בין מקרה זה לבין סוכה נעשית לחג הסוכות. והיא סוכה דמצווה היא, ואם סוכה זו שקורתה נסמכת על כותל השכן בנויה לקיום מצוות ישיבת סוכה, אז עד 7 יומין, אם הסוכה עמדה כך בלא מחאה, רק עד שעברו 7 ימי חג הסוכות, לא אבי חזקה. אין בכך חזקה שבעל הסוכה קנה את הזכות לסמוך קורתו על כותל השכן. כי שתיקת הבעלים במשך הזמן הזה לא מהווה ראיה לטענת המשתמש שהוא קנה את זכות ההשתמשות הזו לעולם. שכן לצורך מצוות סוכה, אנשים אינם מקפידים על השתמשות שכניהם בכלליהם במשך ימי חג הסוכות. ותוספות מאירים שבוודאי כוונת הגמרא היא ל8 ימים, שכן אי אפשר לסתור את הסוכה, אלא לאחר 8 ימי החג, שהרי היום השמיני הוא חג שמיני עצרת, שבו אסורה סתירת הסוכה. תוספות ישנים בשם הרשב"ם אומרים, ששבעה ימים האמורים כאן בגמרא, הכוונה 7 ימים לאחר החג, שגם אז זה עדיין לא מהווה חזקה חזקת תשמישין. אומרת הגמרא, בתר 7 יומין, אולם אם הסוכה עמדה כך בלא מחאה יותר מ7 ימי החג, אבי חזקה, הרי זה יוצר חזקה שבעל הסוכה קנה את הזכות לסמוך את קורתו על כותל שכינו לעולם. ובמקרה זה המשתמש נאמן בטענתו שהוא קנה מהבעלים זכות השתמשות זו, שכן אם הבעלים לא מחר לו את הזכות הזו, בוודאי היה מוחה במשתמש כשישירה עומדת כך יותר מהצורך למצווה. דהיינו, שבסוכה של מצווה, מכיוון שלאחר החג אין בה שום צורך, אם הוא לא סותרה מיד, נראה שכוונתו בזה היא להניחה שם בקביעות כדי שתהיה לו לסוכה של מצווה בכל שנה. ולכן שתיקת הבעלים מיד לאחר חג הסוכות מהווה ראיה על קניית הזכות הזו, שכן אין דרך הבעלים לשתוק, כאשר חברו משתמש בשלו שימוש של קבע. אבל בסוכה של שאר ימות השנה שעשויה לצל, עד 30 יום אין זה נראה כשימוש של קבע, אלא כשימוש זמני מחמת החום. וכאשר יעבור החום, יסתור את הסוכה. ולכן בסוכה זו עד 30 יום, השימוש בכותל של חברו אינו מהווה ראיה על קניית זכות השימוש. רק לאחר 30 יום שאז נראה שחברו מתכוון להשאירה כך בקביעות, נוצרת חזקה. ורבינה מקביל את ההוראות הקודמות. ויחברי בטינה, אם הוא חיבר את הקורה לכותל של השכן בטית, ושכינו ראה ולא מחה בו, לאלתר רבי חזקה. מעשה זה יוצר מיד חזקה שבעל הסוכה קנה את זכות סמיכת קורתו על כותל שכינו לעולם. כי חיבור הקורה לכותל של השכן בטית, מלמד על כוונתו להשאיר שם את הקורה בקביעות. במקרה כזה שתיקת הבעלים הוכחה מיד את אמיתות טענת המשתמש שהוא קנה מהבעלים את זכות ההשתמשות הזו, שכן אין אדם רואה שחברו משתמש בשלו תשמיש של קבע ושותק. חוזרת הגמרא לעניין היזק ראייה ודנה בעניין היזק ראייה בגגות. אומרת הגמרא, אמר אביי, שני בתים העומדים זה מול זה בשני צידי רשות הרבים, בשני גגות הסמוכים זה לזה, לא בשני צידי רשות הרבים, הדין יהיה שונה. אבל כאן דנה הגמרא בשני בתים העומדים זה מול זה בשני צידי רשות הרבים, מכיוון שיש הזק ראייה מאחד לשני על ידי עמידה על הגג, זה בעל הבית האחד עושה מעקה גבוה 400 לחצי גגו, וזה בעל הבית השני עושה מעקה גבוה 400 לחצי גגו. ואת שתי המעקות יש לבנות זה שלא כנגד זה. הוא מעדיף. כל אחד ממשיך את מעקהו מעבר לחצי הגג, כך שהמעקות יעשו חופפים זה לזה במקצת. אמנם, מצד מצוות מעקה, האמורה בספר דברים פרק חב ב' פסוק ח', הוא צריך לעשות מעקה סביב כל גגו העומד לשימוש. אבל אותו מעקה הוא רק בגובה של 10 טפחים, שכן הוא מיועד למניעת נפילה מהגג. ולצורך זה די בגובה של 10 טפחים. ואילו המעקה שלפנינו זה בגובה 400, משום שהוא מיועד למניעת הזק ראייה, ולכן מעקה זה צריך להיות גם כזה שמונע את הראייה דרכו, לעומת מעקה שיעודו רק למניעת נפילה. נוסף לכך, את המעקה למניעת נפילה אינה אחד יכול לתבוע מחברו לעשותו, ואילו את המעקה למניעת הזק ראייה, יכולים הם לתבוע זה מזה לעשותו. ובלשון מעקה שנוקט הבאי הוא מתכוון לכל סוג מחיצה המונעת הזק ראייה. רק כאשר שני השכנים בונים כותל משותף על קרקע של שניהם, אומרת המשנה בתחילת הפרק שיכול האחד לחייב את חברו לבנות דווקא כותל של אבנים או לבינים כמנהג המדינה. וזאת בטענה שאינו רוצה להפסיד את מעותיו להשקיעם בכותל שיעמוד רק זמן קצר. אבל כאשר אחד מהם בונה לבדו בשטחו, הוא יכול לבנותו בכל מה שמונע הזק ראייה, גם אם זה לא כותל של אבנים או לבינים. יש החולקים וסוברים שגם במקרה זה חברו יכול לחייבו לבנות דווקא בכותל אבנים או לבינים כמנהג המדינה, כדי שלא יצטרך להזמינו לדין כל פעם שטיפול המחיצה לסלק את הזק ראייתו. ולמה צריך שכל אחד יעדיף בגגו? כי החפיפה המועטת מונעת מכל אחד מהשכנים לראות בקלות על ידי שימוש רגיל בגגו לגגו של חברו. ואף על פי שעדיין יכולו לראות את הנעשה בגגו של חברו על ידי הליכה לשפת הגג בחצי שאין שם מחיצה על גגו, על מנת לראות משם על ידי עקימת ראשו, בכל זאת לא יתריכו חכמים לבנות יותר מכך, שכן מכיוון שיש מעקה אחד שלם, אין צורך במעקה נוסף. ואין לומר שהאחד יעשה מעקה שלם לגגו כדי שלא יוכלו לראות כלל, שכן כל אחד יאמר לחברו, עשה אתה בשלך. שואלת הגמרא על אביי, מה איריה ברשות הרבים אפילו רשות היחיד נעמי, מדוע נקט אביי בתים שגגותיהם בשני צידי רשות הרבים? הרי אפילו אם שתי הגגות עמדו זה כנגד זה משני צידי רשות היחיד, גם כן צריכים לעשות מעקה כדי למנוע איזה קריאה. ואין הכוונה בזה לחצר של אדם שלישי שבין שני הגגות, שכן במקרה זה, כל אחד מבעלי הגגות היה צריך לעשות מעקה לאורך כל גגו כדי למנוע איזה קריאה מגגו לחצר. כפי שלמדנו לעיל, בסוף דף בית עמוד בית. אלא הכוונה בזה היא לחלקת קרקע שאינה בשימוש ואינה מחייבת במעקה את בעלי הגגות הסמוכים לה. ומה מתכוונת הגמרא? הרי לא רק כשרשות הרבים מפסקת בין הבתים, כך שהמרחק ביניהם רב צריך לעשות מעקה למנוע איזה קריאה. אלא אפילו כשרק רשות היחיד מפסקת בין הבתים, כך שהמרחק ביניהם אינו רב, גם אז צריך לעשות מעקה למנוע איזה קריאה. כשרשות הרבים מפסקת ביניהם ומרוחקים הרבה זה מזה, אז אין האדם המשתמש בגגו נותן דעתו להביט לרחוק לבדוק אם גם חברו נמצא באותה עת על הגג כדי שיצטנע ממנו. והגמרא מקשה שאפילו כאשר רק רשות היחיד מפסקת ביניהם, אף על פי שהם פחות רחוקים זה מזה, אין הם נותנים את דעתם כדי לבדוק אם חברם נמצא באותה עת על גגו כדי שיצטנו ממנו, משום שאין גגותיהם סמוכים זה לזה. ואם כן, גם כאשר רק רשות היחיד מפסקת ביניהם, הם חייבים בבניית מעקה למניעת איזה קריאה. אז מדוע נקט אביי רק לגבי בתים שגגותיהם בשני צידי רשות הרבים? משיבה הגמרא, רשות הרבים איצטרך אלי. אף על פי שהוראת אביי שייכת גם בשני צידי רשות היחיד, מכל מקום היה צורך ללמדה במקרה של רשות הרבים. וזאת למה? מהו דתימה? נימה לי, שאם לא כן היית עלול לומר שכל אחד שאינו רוצה לעשות מעקה יכול לומר לחברו, מה יועיל לך מעקה שעשה, הרי סוף סוף הבית להצטנויי מבני רשות הרבים? תצטרך להצניע את מעשיך מבני רשות הרבים אם תרצה לעשות מעשים צנויים בגגך. לעומת זאת, כשיש ביניהם רק רשות היחיד, פשוט שיש חיוב מעקה, שכן אילולי חברו, בעל הגג היה יכול להשתמש בגגו בחופשיות, שהרי רשות היחיד זו אין משתמשים בה. כמה שמלן, לכך השמיענו אביי, בזה שנקט את ההוראה שלו במקרה של רשות הרבים שמצויה ביניהם, שטענה זו אינה נכונה. ואמר לי, משום שבעל הגג הרוצה במעקה יכול להשיב לזה שאינו רוצה בו, רבים בימם חזו לי, בלילה לא חזו לי. בני רשות הרבים רואים אותי רק ביום כאשר הם נמצאים בחוץ, אבל בלילה שאז אינם מצויים ברחובות, אין הם רואים אותי. אם כן, מצד הראייה של בני רשות הרבים, עדיין אני יכול להשתמש בגגי בחופשיות בלילה. אבל את, בין בימה, בין בלילה, חזית לי. אילו אתה, אתה יכול לראות אותי בין ביום ובין בלילה. אם כן, יש תועלת במעקה שתבנה להגן עליי מפני איזה קריאתך. ולכן גם כשרשות הרבים מפסקת ביניהם, יש חיוב לבנות מעקה על הגגות. מביאה הגמרא שתי תשובות נוספות שיכול להשיב הרוצה במעקה. הנה מי יכול להשיב? רבים כי כאמינה חזו לי, הרבים יכולים לראות אותי מלמטה רק כאשר אני עומד על הגג, כי התבינה לא חזו לי. אילו כאשר אני יושב על הגג אין הם רואים אותי, ואז אני יכול לעשות מעשים צנועים בלא הגנת המעקה, לפחות כאשר אני יושב. לעומת זאת אתה השכן חזית לי בין כי כאמינה בין כי יתיבנה. אתה יכול לראות אותי בין כאשר אני עומד ובין כאשר אני יושב, ואין אני יכול לעשות מעשים צנועים בשום מצב, לכן אתה חייב למנוע ממני את הזק הראייה על ידי בניית מעקה. ועוד, רבים כי מעיינו חזו לי, הרבים יכולים לראות אותי מלמטה רק כאשר הם מרימים את ראשם ומסתכלים בכוונה, ואין זה מצוי. כי לא מעיינו לא חזו לי, אבל כאשר אינם מסתכלים בכוונה, אינם מרימים את ראשם, אינם רואים אותי. לעומת זאת את, ממילא נמי חזית לי. ואילו אתה רואה אותי ממילא, גם בלי להסתכל בכוונה, מכיוון שגגך גבוה כגגי, ונמצא שבני רשות הרבים אינם גורמים לי להימנע מלעשות דברים צנועים על גגי. ורק אתה הוא שגורם לי נזק זה, ולכן אתה חייב לבנות מעקה למניעת איזק ראייה. אם כן, לסיכום, יש שלוש טענות למי שחפץ במעקה כנגד חברו בציור שלפנינו. א', בני רשות הרבים אינם מגבילים אותו בלילה. ב', גם ביום אינם מגבילים אותו לגמרי, שכן ביושבו על הגג אינם רואים אותו. ג', גם ביום ובעמידה אני לא חושש כל כך מהם, מכיוון שלא מצוי שירימו את ראשם בכוונה להסתכל לעבר הגג. דנה עכשיו הגמרא עוד במאמרו של אביי. אומרת הגמרא, אמר מר, אמר החכם, אמר אביי, זה עושה מעקה לחצי גגו וזה עושה מעקה לחצי גגו, זה שלא כנגד זה הוא מעדיף, כל אחד ממשיך את מעקה ומעבר לחצי הגג. מקשה הגמרא פשיטה, הרי זה פשוט, מכיוון ששני השכנים חייבים בשווה למנוע היזק ראייה, הרי זה פשוט שבניית המעקה מוטלת על שניהם בשווה וכל אחד יבנה מעקה לחצי האורך. מדוע איפה העריך אביי לומר זה עושה מעקה לחצי גגו וזה עושה מעקה לחצי גגו? תרץ את הגמרא לא צריכה הצורך בהדגשת החיוב שכל אחד מהשניים אינו אלא למקרה דקדים חד מיניו ועבד. אחד מהם קדם ועשה מעקה לחצי גגו לפני שבא לבית הדין, ואחר כך טבע את חברו לעשות כמו כן מעקה לחצי גגו. מהו דתימה? היה עולה על דעתי לומר נימה לאידך. במקרה זה ייתכן שהיית אומר שהשני אומר לו שקול וזינקה ואב דעת כולי, קח ממנה תוצאות יתרת המעקה ותבנה אתה את כל המעקה בצדך, כי מכיוון שהתחלת לבנותו, תגמור לבנותו בגגך, ואני אתן לך את חצי ההוצאות. כמה שמלן? לכן בא אביי ללמדנו שזו אינה טענה, ואין מחייבים את הראשון להשלים את המעקה על גגו מחמתה. ואמר לו, יכול לומר לשכינו, את מה איתה מה לא עבדת, מה הטעם שאתה אינך עושה את כל המעקה על גגך? בוודאי משום דמיטרה אשיתך. כותל ביתך היה ניזוק מכובד המעקה, שכן תית הכותל למעלה, ממהר להתקלקל מן הכובד הזה. עננה ממיטרה לאשיתי. גם אני איני חפץ לבנות את כל המעקה על גגי מן הטעם הזה, משום שבכך כותל ביתי ינזק. כלומר, זה שבנה את חצי הכותל, אומר כלפי חברו, טענתך אינה אמת. אילו באמת רצית לעשות את כל המעקה על גגך, היית עושה כן מיד כשראית שאני מתחיל לבנות את המעקה. היית מציע לי אז שאתה תבנה את כולו על גגך, ואני אשלם לך בהתאם. זה שלא הצעת לי אז לעשות זאת, מוכיח שבאמת לא רצית לבנות את כל המעקה על הגג שלך. עכשיו דנה הגמרא על מקרים אחרים של היזק ראייה בגגות. אמר רב נחמן, אמר שמואל, אמר רב נחמן בשמו של שמואל, מי שיש לו גג הסמוך לחצר חברו, עושה לו לגגו מעקה גבוה 400 למנוע היזק ראייה מגגו לחצר חברו. אבל בין גג לגג הסמוך לו, לא, אין צורך במעקה, משום שההשתמשות בגג אינה קבועה, ולכן בגג קל למשתמש בו להיזהר ולשים לב מתי שכינו עולה לגג, כדי להימנע מעשיית דברים צנועים בגגו באותה שעה. אבל בין גגות שאינם סמוכים זה לזה, יש חיוב בניית מעקה למניעת היזק ראייה, כמו שלמדנו לעיל, משום שהמרחק ביניהם גורם לחוסר שימת לב, ולאי ידיעה מתי חברו עולה לגגו. וממילא, זה גורם לאי יכולת להיזהר לעשות דברים צנועים על הגג, רק שחברו אינו נמצא על גגו ואינו רואהו. כך תוספות בדיבור המתחיל בשני צידי רשות הרבים. רב נחמן דידי אמר, רב נחמן עצמו הרחיב בהוראה הזו ואמר, אמנם אינו זקוק למעקה גבוה 400 בין שתי הגגות, אבל זקוק הוא למחיצת 10 טפחים של גובה. דנה הגמרא בטעם החיוב לבנות מחיצה בגובה של 10 טפחים. למה? לאיזו מטרה צריכים מחיצת 10 טפחים? היא, אם נאמר שזה להיזק ראייה, הרי כדי למנוע זאת 400 בעינן, יש צורך במחיצה בגובה 400, כמו בין גג לחצר. כלומר, אם רב נחמן חולק על שמואל וסובר שגם בגג יש היזק ראייה כמו בחצר, הרי צריך גובה כותל של 400. אילה נתפס עליו כגנב, שאם ייכנס השכן לפנים מן המחיצה יהיה ברור שלשם גניבה הוא נכנס, אבל אילולי המחיצה הוא יוכל לומר שבטעות נכנס לרשות חברו כי היה סבור שעדיין ברשותו הוא מהלך, אם כדי לקבוע את הגבולות ביניהם, במסיפס בעל מסגיה, הרי לזה די בציון הגבול על ידי יתידות התקועים בארץ בגובה של פחות 110 התפחים. אילה גדעים ותלעים, אם כדי למנוע גדעים ותלעים מלעבור לגגו של שכינו, וזה היה בזמנם שהיו מניחים גדעים ותלעים על הגגות, בכדי שלא יזדקר בבת ראש סגי. הרי לזה די בגובה שלא יוכלו גדעים ותלעים לעבור מעל המחיצה בקלות וברווח, דיינו בגובה של 3 טפחים, זה גם כן מספיק. מסבירה הגמרא את הצורך במחיצה הזו ואומרת לעולם, באמת הצורך במחיצה של 10 טפחים היא לנתפס עליו כגנב, כדי שעל ידי המחיצה יהיה הנכנס לגגו של השכן נתפס כגנב. ובכל זאת, אין די בציוני מיצר נמוכים, משום שבמסיפס מצי משתמת לי, שכן בציוני מיצר נמוכים, עדיין השכן יכול להשתמת מבעל הגג וליטון שעבר מעל המסיפס לגגו של חברו כדי ליטול חפץ שנפל בידו. אבל במחיצת 10 לא מצי משתמת לי, אינו יכול להשתמת מבעל הגג, כי מחיצה בגובה כזה מראה בבירור שבעל הגג אוסר כניסה ללא רשות. ולכן יש צורך בגובה כזה במחיצה בין הגגות, משום שרק כשחברו יעבור מחיצה בגובה כזה, הוא יתפס כגנב. והחיוב הזה לעשות מחיצה כדי שאם ייכנס לרשות חברו יתפס כגנב, טעון ביור. שכן, לא ייתכן לחייב אדם לבנות מחיצה כדי שאם ייכנס לגנוב, לא יוכל לתרץ עצמו שלא לשם גניבה נכנס. לכן יש מבארים שחיוב בניית המחיצה בזה הוא, משום שמחמת האפשרות להיכנס ולגנוב הוא נחשב כמזיק. מכיוון שחברו נמנע מהשתמשות בחצרו בגללו, שאינו יכול להניח שום דבר בחצרו, וזאת מחשש שמחברו יגנוב. ומכיוון שדרך העולם לחשוש לזה, זה נחשב שמחמת חברו נמנעת ממנו ההשתמשות בחצרו. ולכן תקנו חכמים חיוב מחיצה בזה לסילוק הנזק. יש מבארים שלא משום שיחשבו חכמים כמזיק חייבו במחיצה שנתפס כגנב, אלא שמהלכות שכנים חייבו בזה, כדי ששכנו יוכל להיות שלב ורגוע ולא יצטרך לחשוש שמה הוא יגנוב את חפציו. בקשה הגמרא על הוראת רב נחמן, מייטי ויקשו מברייטה נאמר בה אם היה חצרו למעלה מגגו של חברו, שהייתה קרקע חצרו גבוהה מקרקע גג הבית של חברו, אין נזקקים לו, אין בעל החצר זקוק, אין בעל החצר חייב לבעל הגג. בעל החצר אינו חייב להשתתף בהוצאות בניית מחיצה ביניהם. וטעם הדבר משום שההשתמשות של בעל הגג בגגו אינה בקביעות, והוא יכול לאיפה לשים לב מתי חברו המשתמש בחצרו בקביעות נמצא בחצרו, ולהשתמש בגגו בזמנים ששכינו אינו נמצא שם. מכיוון שבעל הגג יכול להשתמש בגגו מבלי להיפגע מראייתו של בעל החצר, ובעל החצר אינו חייב לסייע בהוצאת בניית מחיצה למניעת הזק ראייה. לעומתו בעל הגג חייב לבנות מחיצה למניעת הזק ראייה, משום שבעל החצר אינו יכול להיזהר מבעל הגג שלא לעשות בחצרו דברים צנועים בשמן שבעל הגג עולה לגגו, מכיוון שאינו יודע מתי בעל הגג עולה לגגו, ונמצא שבעל הגג רואה אותו בשעת עשייתו בחצרו דברים צנועים. אף על פי שגגו נמוך מחצר חברו, הוא יכול לראות את בעל החצר משתמש בחצרו, משום שגגו אינו נמוך מחצר חברו אלא פחות מ-400, או משום שאף שגגו נמוך יותר מ-400, הוא יכול לראות את חברו כשהוא עומד על שפת גגו. מה אליו, אומרת הגמרא, אם אין הכוונה שאין נזקקים לו כלל, אפילו לסייע במחיצת 10 טפחים למנוע כניסה ללא רשות. אם כן, הברייתא סותרת איפה את הוראת רב נחמן. משיבה הגמרא ואומרת, לא, אין זו כוונת הברייתא, אלא כוונתה היא שאין נזקקים ל-400. אין בעל החצר חייב לבנות מחיצת 400, כיוון שבעל הגג יכול להיזהר מפני היזק הראייה שלו, אבל נזקקים למחיצת 10 טפחים כהוראת רב נחמן. דנה הגמרא במקרה נוסף של נכסים סמוכים בגבעים שונים. איתמר, נאמרה מחלוקת המוראים בבית המדרש בעניין שתי חצרות סמוכות זו למעלה מזו שקרקעית האחת גבוהה משל חברתה. אמר אבונה, בעל החצר התחתון בונה לבדו כותל מכנגדו ועולה עד גובה קרקעית חצרו של שכינו, דהיינו שהעליון אינו משתתף בהוצאת הבנייה של הכותל עד גובה קרקעית חצרו, אבל במקום שהוא משתתף שמקציעים מאפר החצר העליונה עד הקרקע התחתונה לבנות את הכותל באמצע על קרקע של שניהם, שהרי אף אם קרקע חברו לא הייתה נמוכה משלו, הוא היה צריך לתת מחצית מקום הכותל. העליון בונה מכנגדו ממקום שסיים התחתון ועולה בסיוע של התחתון. אבל העליון אינו צריך לסייע בבניית הכותל שלמטה מגובה קרקע חצירו, שאין לו להיות נפסד בנמיכות קרקעו של התחתון. דהיינו, שהתחתון מסייע לעליון בכל 400 שהעליון בונה, ולא רק עד גובה 400 מקרקעית החצר של התחתון, ונמצא שהעליון לא יפסיד כלום בזה שחצירו של חברו נמוכה משלו, שאינו משלם אל המחצית הכותל שהוא בונה מקרקעית חצירו עד 400, שכן כל מה שהוא בנה מקרקעית חצירו ולמעלה סייע התחתון. ואילו הוא לא סייע כלום במה שבנה התחתון למטה מזה. אף על פי שקרקעית חצר התחתון נמוכה מקרקעית חצרו של חברו, בכל זאת בעל התחתון צריך לסייע בכל ארבע אמות שבונה העליון מקרקעית חצרו ולמעלה, משום שההיזק ראייה שלו לגבי העליון הוא עד גובה זה, שכן כאשר הכותל שביניהם הוא פחות מארבע אמות מקרקעיתו של העליון, התחתון רואה הוא מלמטה כאשר הוא עומד, אף על פי שהכותל הוא בגובה ארבע אמות מקרקעיתו של התחתון. אם החצר התחתונה ארוכה, כשהתחתון רחוק מהכותל שביניהם הרבה, הוא רואה את העליון אפילו כשהוא יושב, ולכן התחתון צריך לסייע בכל ארבע אמות שלמעלה מקרקעיתו של העליון. רב חיסדא אמר, העליון מסייע מלמטה ובונה. לדעת רב חיסדא, חכמים חייבו את העליון לסייע בכל הכותל גם מלמטה, אף על פי שרק החלק העליון מקרקעית חצרו ולמעלה הוא המסלק את היזק הראייה שלו. משום שהוא רוצה לבנות את החלק העליון של הכותל על חצי מקומו של התחתון, כדי שלא יבנה כל הכותל על חצירו, לכן הוא זקוק לכותלו של התחתון המגיע עד קרקעית חצרו לבנות עליו. שהרי אם אין יסוד, אין בניין. הביאה הגמרא ברייתא מסייעת לדעת רב חיסדא. תניא כבתי דרב חיסדא, שנינו בברייתא כדעתו של רב חיסדא, בניין שתי חצרות זו למעלה מזו. לא יאמר בעל העליון, הרי אני בונה מכנגדי ועולה, אלא מסייע מלמטה ובונה. ואם הייתה חצרו למעלה מגגו של חברו, אינו זקוק לו, אינו חייב לו לבעל הגג. הנה רואים בהוראה הראשונה שבברייתא שהיא כדעת רב חיסדא. לאחר הדיון בנכסים סמוכים בגבעים שונים, באה הגמרא עכשיו לדון בשכנים זה מעל זה. אנו ביתרי דאבו דיירי, שני אחים ירשו מבית אביהם, ולאחר שחילקו ביניהם גרו בו, חד אבי דייר אילי וחד אבי דייר תתאי. אחד מהם היה גר בקומה העליונה ואחד מהם בקומה התחתונה. לאחר זמן איתבר תתאי, כתלי הקומה התחתונה התחילו לשקוע בארץ, כך שחצפת העליון ירדה עד שהדייר התחתון לא היה יכול להיכנס לביתו, אלא אם כן היה מתכופף. אמר לתתאי לאילי, אמר התחתון לעליון, תא ונבנה, בוא ונסתור את כל הבית ונבנהו מחדש, כדי שאוכל לגור בנוחות בדירתי. כלומר, סייע לי לבנות את הבית כבראשונה. ואח סרב, אמר לה העליון לתחתון, אנא שפיר כדאירנה, אני גר יפה בדירתי ואינני רוצה לסתור את הבית ולסייע לך לבנותו כבראשונה. אמר לי, אנחנו בדף זין עמוד א', האח התחתון מציע לאח העליון, האח שדר למטה מציע לזה שדר למעלה, איסטרי אנה ואיבני, אסתור את הבית אני ואבנה אותו מחדש בכספי אם אינך רוצה להשתתף בהוצאות. גם את ההצעה הזו דוחה האח שמתגורר למעלה, ואמר לו לאחיו, לית לי דוכת למיד הרבה, אין לי מקום לדור בו בזמן הבנייה, ולכן איני מסכים להצעתך. לפתור את הבעיה הזו מציע התחתון לעליון, אמר לי, אנא, הוא גר לך דוכתה, אני אסקור לך מקום לגור בו בינתיים. גם ההצעה הזו נדחית על ידי העליון, אמר לי, לא תרחנה, אינני רוצה לתרוח לעבור לדירה אחרת ולהעביר את חפציי לשם ולהחזירם לכאן לאחר הבנייה. ורק בטענה שכזאת שהדבר הוא תרחה לו, הוא יכול לדחות את אחיו המציע לסקור עבורו דירה לזמן הבנייה ולבנות את הכל משלו. אבל בלא הטענה של תרחה, כגון שאין לו חפצים בדירה או הפסד כלשהו, הוא לא יכול לדחות את חברו, משום שזוהי מידת סדום. וכופין על מידת סדום, כפי שנלמד לקמן בדף י' ב' עמוד ב'. מוחה בו האח התחתון ואומר, לא כמידר לי, אבל אינני יכול לגור בביתי מחמת עלייתך, שכן מכיוון שהבית שקע, נעשה קשה להיכנס ולצאת בפתח הבית. גם גובה הדירה התחתונה התמעט מחמת שקיעת כתליה, ומחמת זה גם נעשה קשה מאוד להיכנס לדירה ולצאת ממנה. מכיוון שגובה פתחה היה נמוך עוד יותר מגובה תקרתה. טוען איפה התחתון שמלבד שהדיור בדירה אינו נוח, נעשתה הכניסה אליה והיציאה ממנה קשה מאוד. והמתגורר למעלה שוב דוחה אותו ומגיב, שוף הקריסח ואול ושוף הקריסח ופוק. תתכופף עד קריסך ותיכנס, ותתכופף עד קריסך ותיצא. הקושי שלך בכניסה לדירה וביציאה ממנה זה לא העסק שלי. הדבר בא לפני רבי חמה. אמר רב חמה, בדין הקה מעכב, אכן הדייר העליון מעכב כדין את התחתון מלסתור את הבית, מכיוון שהמגורים התחתונים עדיין נחשבים כראויים לדיור, ואין התחתון יכול להטריח את העליון לצאת מביתו אפילו באופן זמני, אף על פי שהוא מוכן התחתון לשאת בכל ההוצאות. אבל מגביל רב חמה את ההוראה, ואני מילי דלומטי כשורה למטה מעשרה, והוראה זו נוהגת רק כשלא הגיעו קורות רצפת הקומה העליונה למטה מעשרה טפחים מהקרקע. אז מכיוון שאפשר לגור בבית שתקרתו גבוהה 10 טפחים, עדיין נחשבת הקומה התחתונה כראויה לדיור, ואין התחתון יכול לחייב את העליון לתרוח ולצאת מדירתו אפילו באופן זמני, אף על פי שהוא מוכן לשאת בכל ההוצאות. אבל מה תוקישור למטה מעשרה, אם הגיעו הקורות למטה מעשרה טפחים מהקרקע, כך שהדירה התחתונה נעשתה בלתי ראויה לחלוטין לדור בה, מצי אמר לי, יכול התחתון לומר לעליון, למטה מעשרה תפחים רשות עדידי הוא. חלל ביתי למטה מעשרה תפחים שייך לי ולא משעבד לך, ואינו משועבד לשימושך. לכן, ירידת קרקע דירתך לתוך החלל הזה של דירתי, מאפשרת לי לסתור את הבית כולו בעל כורחך, ואתה חייב להשתתף בהוצאות הסתירה והבנייה מחדש. ואומנם כל גובה דירתו של התחתון הוא רשות שלו. ואף כשהבית שקר רק מעט, נחשב העליון לכאורה לגר ברשותו של התחתון. אף על פי כן, אין התחתון יכול לטעון לעליון, אתה גר ברשותי ועליך להסתלק מדירתך ולבנות עמי את הבית מחדש באופן הנכון, שכן, מתנאי השותפות של בית ועלייה על גביו הוא שהבית משועבד לעלייה, כפי שנלמד לקמן בדף קוף י' זין עמוד א', ובכלל השיבוד הוא שהעליון יכול לגור בחללו של התחתון עם הבית שקע, כל זמן שלתחתון יישאר שיעור דירה לדור בתחתון, ולכן כל זמן שהתחתון יכול לדור בדירתו אפילו בדוח הקרב, אף על פי שאין זה כדרך דיור בני אדם, הוא לא יכול לחייב את העליון לתרוח ולצאת מדירתו כדי שהוא יסתור ויבנה את הבית מחדש. אבל כאשר לא נשאר בחלל התחתונה אפילו עשרה תפחים, מכיוון שבשיעור זה מתבטל הבית לגמרי, אין יותר לעליון טענת שיבוד על התחתון, שכן על מצב כזה שהעליון ייכנס לרשותו ויבטל את ביתו לגמרי, לא הייתה דעת התחתון להשתעבד לעליון. וזה הייתה איפה טענת התחתון. לא כמידער לי. דהיינו שמכיוון שלא כמידער לי, אין אני משועבד לך יותר. ועל זה ישיבו העליון שופה קריסח ואול, שופה קריסח ופוק. דהיינו שמכיוון שאתה יכול להיכנס ולצאת באופן הזה, עדיין אתה משועבד לי. אבל במקרה שזה ירד לתוך החלל של עשרה תפחים של התחתון, אז התחתון בונה את הקומה התחתונה, את הבית עם תקרתה, והעליון בונה את הקומה העליונה, את העלייה. והגבלה נוספת שאמר רב חמה, ואני מילי דלא אתנו גבי הדדי. הוראה זו הראשונה נוהגת רק אם לא ייתנו ביניהם האחים כשחלקו את הבית, שבמקרה שהקומה העליונה תשקע, הם יסתרו יחד את הבית ויבנו מחדש. אבל אתנו גבי הדדי, אם ייתנו ביניהם כך, סתרי ובנו, הם חייבים לסתור את הבית ולבנותו מחדש ביחד. מבהירה קראי את הגמרא, את התנאי, וחייתנו בעדי הדדי, ואם ייתנו ביניהם עד כמה תשקע הקומה העליונה כדי שהדייר התחתון יוכל לחייב את העליון בסתירה ובבנייה מחדש. הרי כאשר האחים ייתנו את התנאי הזה ביניהם, הם לא פירטו את מידת שקיעת הבית שתחייב את סתירתו ובנייתו מחדש, אלא ייתנו זאת באופן סתמי. ובוודאי אין כוונתם ששקיעה כלשהי תחייב את הסתירה והבנייה מחדש. מצד שני, ברור שהתנאי הזה הותנה לטובת התחתון שיוכל לסתור ולבנות מחדש, גם אם השקיעה לא תגיע למצב של למטה מעשרה תפחים. לכן שואלת הגמרא, מה אם כן שיעור השקיעה שמחייבת סתירת הבית ובנייתו מחדש במקרה הזה? אומרת הגמרא, אמרו רבנן כמי דרבא משמי דמרזות רברי דרב נחמן, אמרו חכמי בית המדרש בפני רבא משמו של מרזות רבנו של רב נחמן, ואמר משמי דרב נחמן שאמר משמו של רב נחמן, שיעור הגובה של דירת המגורים בענייננו הוא כאותה משנה ששנינו לקמן בדף צדיחי תמוד ב', רומו של בניין יהיה כחצי אורכו וכחצי רוחבו. כאשר גובה הדירה התחתונה נפחת משיעור זה, יכול התחתון לסתור את הבית כדי לבנותו מחדש. המשנה לקמן בדף צדיחת מפרטת שיעורי אורך ורוחב שמהם אין לפחות, כהנחיה לקבלני בניין שקיבלו לבנות סוגי מבנים שונים. לגובה המבנים שונה המשנה כלל אחיד לכולם, ואומרת שהגובה הוא חצי שיעור האורך והרוחב ביחד. והכלל הזה מיוסד על מידות האיכל, בית המקדש היו 40 אמה אורך, 20 אמה רוחב ו-30 אמה גובה. ונביא דוגמה, כשמידות אורך ורוחב הדירה התחתונה היו 10 על 12 אמות וגובה היה 12 אמות, אם גובה פחת מ-11 אמות, שזה חצי מידות האורך והרוחב, יכול התחתון לסתור את הבית מכוח התנאי. שכן התנאי הוא שכל שיפחת הגובה מהדרך שבונים לכתחילה, תאה לתחתון זכות לסותרו כדי לבנותו מחדש. רבא חולק על הנוסח הזה במאמרו של רב נחמן ומציע נוסח אחר. אמר לו רבא לחכמים, לאו אמינא לכו לא תתלו בי בוקי סריקי ברב נחמן, וכי לא אמרתי לכם בעבר אל תתלו קדים ריקים ברב נחמן, כלומר אל תייחסו לרב נחמן דברים בלתי הגיוניים. ולדעת רבא התנאי לא בא להצריך מידות של בנייה לכתחילה. המידות ששנתה המשנה לקמן בדף צדיחי תמוד ב' הן מידות של בנייה לכתחילה המוטלות על קבלן בניין שיתנו עמו בסתם לבנות להם בניין. ואילו כאן, התנאי שבו אנו עוסקים, מתייחס למצב של בדיעבד שהבית שקע. וכוונת התנאי במקרה זה היא למידות אחרות, כפי שיבאר רבא. אם כן סובר רבא, הוא לא יכול לסתור את הבית בעל כורחו של העליון במקרים כאלה, שכן עדיין זה גובה מספיק לשימוש התחתון. אלא אחי אמר רב נחמן, כך אמר רב נחמן, כי דה דיירי אינשי, אי אפשר לסתור בעל כוחו של העליון כל עוד הדייר התחתון, יכול לדור בדירתו כמו שאנשים רגילים לדור. מבארת הגמרא את ההגדרה הזו ושואלת, וכמה מקום נדרש לדיור רגיל? אמר רב הונא ברי דה רב יהושע, אמר רב הונא בנו של רב יהושע, כי איך ידעי לאיסורייתא דה מחוזה והדר, מקום שאפשר להכניס בו חבילות קנים ארוכים של מחוזה ולהסתובב איתם לכל הכיוונים. רק אם הבית שקע עד שאי אפשר לעשות כך בתוכו, אז התנאי מחייב את הדייר העליון בסתירה ובנייה מחדש. עכשיו מביאה הגמרא מעשה דומה שגם עליו פסק רב חמה את אותו פסק. ההוא גברא דאה ובני אשיטה אחורי קווי דחברי. אדם אחד בנה כותל כנגד חלונות בית שכינו בלא הרחקת 400 מהן, והכותל מנה בעד אור השמש מלהיכנס לבית. אמר לי, כמה אפלת עליי. השכן מחה ואמר לו, אתה מאפיל על ביתי, והוא טבע את סתירת הכותל המאפיל. במשנה לקמן בדף חב ב' עמוד א' למדנו שמי שהיו לו חלונות פתוחים לחצר חברו והוחזק בדבר הזה 3 שנים, ובעל החצר בא לבנות כותל מול חלונותיו, צריך הבונה להרחיק מהם 400. גם במקרה שלנו, בעל החלונות החזיק בזכות הזו של אור דרך חלונותיו במשך 3 שנים, כפי שמסביר רש"י, ומכוח החזקה הוא בא לתבוע מהבונה שבנה כותל מול חלונותיו בתוך 400, והוא טבע ממנו לסתור את הכותל. אמר לי, הבונה מציע פתרון. שכרנה לך אחה, אסתום לך חלונותיך כאן באבנים ותית, ואבידנה לך קווי לאל מהשיטאי, אעשה לך חלונות חדשים למעלה מהכותל שלי, שדרכם ייכנס האור לביתך. דוחה השכן את הפתרון ואמר לי, כמה רעת לילה השיטאי, הרי תזיק את כתלי, אם תבנה חלונות חדשים, שכן ההקעות בכותל יחלישו אותו. מציע הבונה פתרון גם לבעיה הזו, אמר לי, סתרנה לך להשיטח, אסתור את כותלך מלמעלה, עד דוכת דקווי, עד מקום החלונות החדשים, ובנינה לה, ואבנה אותו מחדש, ואבידנה לך קווי בבניין הלאל מהשיטאי, ואעשה לך חלונות חדשים בבניין, שיהיו למעלה מן הכותל שלי. בדרך הזו לא יהיה צורך בהקעה בכותל, והכותל שלך לא יהיה ניזוק. גם לפתרון הזה מצא השכן חיסרון. אמר לי, השיטה מיטתה עתיקה ומלאיל חדתה לא קיימה. כותל שהוא ישן מלמטה וחדש מלמעלה אינו מתקיים. אין הטיט החדש נדבק יפה בטיט הישן שהתייבש כבר, ואם כן התוכנית שלך תזיק לכותל של ביתי. מציע הבונה פתרון אחר, אמר לי, סתרנה לך עד לארה, אסתור את כותל ביתך עד הארץ, ובנינה לה, אבנה אותו מחדש, ואבידנה לך קווי בגבה. ואעשה לך בו חלונות חדשים גבוהים מעל הכותל שלי, בלתי מוסתרים לאור השמש. ועדיין השכן מסרב, אמר לי, חדה השיטה, חדתה בכולי בית העתיקה, כותל אחד חדש המחובר לבית שלם ישן, לא קיימה, הוא אינו מתקיים, כי הוא לא נדבק יפה לשאר הבית. מציע הבונה גם לפתור את הבעיה הזו, אמר לי, סתרנה לך לכולה ביתה, אסתור את כל הבית, ובנינה לך קווי בבניינה, אבנה לך חלונות בלתי מוסתרים בבית החדש. והשכן עדיין סרב. אמר לי, לית לי דוכת למי דרבה, אין לי מקום לדור בו בעת הבנייה. משיב לו הבונה, אמר לי, אגירנה לך דוכת, אסקור לך מקום אחר לגור בו במשך זמן הבנייה. משיב השכן, אמר לי, לא תרחנה, איני רוצה לתרוח ולהעביר את חפציי ולעבור לבית אחר, זה תרחה בשבילי. בא העניין לפני רב חמה, אמר רב חמה בדין כמעכב, אכן כדין מעכב השכן את הבונה מלחסום את האור שלו ומתנגד לכל ההצעות שהוצאו לו, והבונה חייב לסתור את הכותל המאפיל על בית השכן. ואין בהתנגדות הזו משום מידת סדום שקופים עליה, שכן ההתנגדות נובעת מסיבות הגיוניות ולא ממידת סדום. ולכן הוא יכול לתבוע מהבונה לסתור את הכותל שבנה כנגד חלונותיו, שלא כדין שהרי הוא מאפיל על ביתו. שואלת הגמרא, היינו אח והתולם עלי, הרי ההוראה הזו שווה להוראה הראשונה של רב חמה שהביאה הגמרא לאל, ואם כן מה הצורך להשמיענו זאת שוב? אמנם המקרים עוסקים בזכויות שונות. המקרה הראשון בשיעבוד של בית לעלייה שעל גביו, והמקרה השני בשני בתים נפרדים בהפעלה על בית חברו. אבל בהוראת רב חמה שהתובע יכול להתנגד לכל ההוצאות שהוצאו לו ולעמוד על זכותו ואין בהתנגדותו משום מידת סדום, היא שווה בשני המקרים. לכן שואלת הגמרא שהבאת שני המקרים לכאורה מיותרת. ואף על פי שרב חמה הוא צריך להורות את ההלכה בשני מקרים שונים, משום שהיו אילו שני מקרים שבאו לפניו, מכל מקום שואלת הגמרא מדוע מסדר השס הביא את שני המקרים, הרי שניהם שווים ואין באחד מהם חידוש אינו בשני. כך מסביר הריטב"א את שאלת הגמרא. משיבה הגמרא, הכה משמלן, ההוראה השנייה באה להשמיע לנו חידוש. אף על גב דלא משתמש אלא טיבנה וביצי ובעלמה. שאף על פי שהשכן משתמש בבניינו רק כמחסן לטבן וענפי עצים, ולא למגוריו, יכול הוא לסרב להצעת הבונה לזכור לו מקום בטענה, שהעברת הטבן והעצים למקום אחר, היא תורח עבורו. ואין בזה מידת סדום אף על פי שהוא עצמו אינו צריך לעבור לדירה אחרת, מכיוון שעל כל פנים יש לו תורח בפינוי המקום מהטבן וענפי העצים. אבל אם אין לו מה לפנות משם, אין הוא יכול להתנגד להצעת הבונה לזכור לו מקום לזמן הבנייה, משום שבמקרה זה התנגדותו היא מידת סדום, וקופים על מידת סדום. מסביר הריטב"א שכוונת הגמרא בתירוצה, או שכך היה המעשה השני, או שהבאת המעשה השני שלכאורה היא מיותרת, באה להשמיע את החידוש הזה, שלמרות שהוא לא גר שם המתנגד, אלא רק מאחסן שם, גם זכותו להתנגד. הביאה הגמרא מעשה נוסף שרב חמה פסק בו פסק דומה. הנו ביתרי אחי דפלגי בהדי הדדי, היו שני אחים שחלקו ירושה ביניהם. חד מתיה איספילידה, לאחד הגיע בחלקו טרקלין יפה, ואחד מתיה תרביצה, ולאחד הגיע גינה שהייתה ליד הטרקלין, ודרכה הגיע האור אל הטרקלין. עזה לאו דמתיה תרביצה וקבני השיטה הפומי דאיספילידה. זה שקיבל את הגינה הלך ובנה כותל על פתח הטרקלין, ובכך מנע מהטרקלין את האור שאיר אותו דרך הגינה. אמר לי, בעל הטרקלין מחה ואמר לאחיו, כמה אפלת עליי, אתה מאפיל על ביתי. השיב לו בעל הגינה, בדידי קבנינה, בתוך שלי אני בונה, ומכיוון שאין לך עליי חזקת אור, שזה נעשה רק לאחר 3 שנות שימוש בלי עירור, שהרי זה אתה חילקנו את ירושת אבינו, אין לך איפה זכות לעכב בעדי מלבנות כותל זה ברשותי, אף על פי שהוא מאפיל עליך. בא העניין לפני רב חמה, אמר רב חמה, בדין כה אמר לי, בעל הגינה השיב לו כדין. מכיוון שבעל הטרקלין לא החזיק 3 שנים בשימוש של אורה בטרקלין, אין בכוחו למנוע את בניית הכותל. אמר לי רבינה לרבש, אם הקשה רבינה על הוראת רב חמה, מה ישנה מהדתניה במה שונה המקרה הזה, מהמקרה ששנינו בברייתא. שני אחים שחלקו ירושה, אחד מהם נטל שדה קרם, ואחד מהם נטל שדה לבן. כל שדה חוץ משדה איליאן נקראת שדה לבן, משום שהיא גלויה כולה לאור השמש, אין בה שום צל של אילנות. במקרה כזה, אומרת הברייתא, יש לו לבעל הכרם זכות לרצועה רחבה 4 אמות בשדה הלבן, לעבודת הכרם שהיו חורשים אותו בשברים, והיה צורך ב4 אמות למעבר השברים עם המחרשה. דהיינו שרצועה ברוחב של 4 אמות בשדה הלבן, משועבדת לבעל הכרם להשתמש בה בשעת חרישת הכרם ולעברת המחרשה שלו שם, אף על פי שהרצועה הזו אינה שלו. בדרך כלל, בעל הכרם צריך להשאיר 4 אמות פנויות בקצה הכרם כדי שלא יכניס את המחרשה בשעת חרישת כרמו לשדה חברו הסמוכה, כפי שתאמר המשנה לקמן בדף חבב עמוד א'. אבל במקרה של הברייתא, הכרם ושדה האילן היו שייכים לאדם אחד, והוא לא הרחיק ביניהם עבור עבודת הכרם. כי מדובר כאן במינים שאינם משום כלי הכרם, ולכן לא היה הכרח להרחיק ביניהם משום איסור כליים. מבארת הברייתא את דינם של היורשים ואומרת שבמקרה זה בעל הכרם אינו צריך להרחיק 4 אמות משדה הלבן, אלא אדרבה, יש לו לבעל הכרם זכות לרצועה של 4 אמות סביב הכרם לעבודת הכרם. וזאת למה אומרת הברייתא, משום שאנו מניחים שעל מנת כן חלקו את הירושה, שלנוטל הכרם יהיה צורכי הכרם, וכך הוא יוכל לחרוש. והרי גם בענייננו יש להניח שעל דעת כן חלקו את הירושה, שלנוטל הטרקלין יהיו כל צורכי הטרקלין, ובוודאי אור השמש המאיר את הטרקלין הוא מצורכי הטרקלין. אם כן, שואל רבינה את רבשי, מדוע אורה רב חמה שנוטל הגינה יכול לבנות כותל שיסתיר לנוטל הטרקלין את אור השמש? הקושייה של רבינה, שאף על פי שלא הייתה לבעל הטרקלין חזקת תורה מכוח קנייה או מתנה, מכל מקום ראוי שתהיה לו זכות תורה בטרקלין מצד עצם חלוקת הירושה. משום העומד שעל דעת כן חלקו שלנוטל הטרקלין תהיה אורה בטרקלין, כשם שאומרת הברייתא לגבי חלוקת שדה לבן ושדה כרם, שהעומד הוא שעל דעת כן חלקו שלנוטל הכרם תהיה רצועה 4 אמות סביב הכרם לצורך עבודת הכרם. אמר לה, ישיב לו רבשי לרבינה, התם דאלו להדדי, שם במקרה של הברייתא הם שמו את שווי החלקים זה לעומת זה, ובעל הכרם נתן לבעל שדה הלבן דמים עבור עילוי הכרם על השדה הלבן, ולכן הוא נוטל עם הכרם 4 אמות הנצרכות לעבודתו. מכיוון שבעל הכרם נתן לבעל השדה הלבן דמים עבור עילוי הכרם על שדה הלבן, יש להניח שהתשלום היה גם עבור כל צרכיו של הכרם, אף על פי שלא פירש כן, אלא אמר רק באופן כללי שהתשלום הוא עבור עילוי הכרם, עבור מה שהכרם שווה יותר משדה הלבן. אז בתשלום הזה הוא כלל גם את זכות השימוש של הארבע אמות בתוך השדה הלבן לצורך המחרשה שחורשת את הכרם. ורבינה תמה על דברי רבשי, אמר לו רבינה לרבשי, בוודאי כוונתך להמשיך ולומר, אבל אחר כאן במקרה של הטרקלין והגינה, מה היה? דלא עלו להדדי, לא שמו את שווי החלקים זה לעומת זה, ובעל הטרקלין לא נתן לבעל הגינה דמים עבור עילוי הטרקלין על הגינה, ולכן אין לו לבעל הטרקלין זכות לאור מהגינה. ואני שואל אותך, וכי בשופטיני הסכינן? וכי בשוטים אנחנו עוסקים? דהי שקיל הספילידה, שאח זה לקח טרקלין לחלק שלו, והי שקיל תרביצה, ואחר לקח גינה ריקה, ולא עלו להדדי, ולא שמו אותם זה לעומת זה? וכי שוטה היה זה שנטל את הגינה הריקה כנגד בית בנוי, ולא נטל עילוי דמים של הבית על הגינה? לא לקח את ההפרש ששווה הבית הרבה יותר מאשר הגינה? בוודאי מדובר במשנה במקרה ששמו את הנכסים, ונוטל הטרקלין שילם להחיב את ההפרש של השווי בין שני החלקים. אם כן חוזרת השאלה, מדוע איננו מניחים שהחלוקה הייתה על מנת שלנוטל הטרקלין יהיו את כל צורכי הטרקלין, ובכללם הזכות לאור מהגינה, כמו שאנחנו אומרים לגבי בעל הכרם ובעל שדה הלבן. אמר להישיב רבשי לרבינה, נהי דעלו להדדי, אמנם הם שמו את זה לעומת זה. מה הם שמו? דמי ליבנה כשורי והודרי, שוויים של הלבנים, קורות התמיכה וקורות הקישוט. דמי אווירה לא עלו להדדי, אבל הם לא שמו את שווי של השטח הפנוי סביבות הטרקלין, ולכן אין לבעל הטרקלין זכות לאור מכוח תשלומו. משיב רבשי לרבינה, שכוונתו לא הייתה לומר שבנידון שלנו לא הייתה שומה של החלקים בתשלום עבור ההפרש ביניהם, כמו שהבין רבינה את כוונת רבשי. אלא הכוונה הייתה שבמקרה של הברייתא נעשתה שומה סתמית של עילוי שדה הכרם על שדה הלבן, ולא לפרש כלום, ולכן אנחנו אומרים שהשומה והתשלום כללו את כל צורכי הכרם, וגם את רצועת הארבע אמות בשדה הלבן הנצרכת לעבודת הכרם. אבל במקרה שלנו בטרקלין והגינה, השומה והתשלום התייחסו בפירוש לעילוי הטרקלין משום האודרי והקישורי. ההתייחסות המפורשת לעילוי הטרקלין היה משום האודרי והקישורי בלבד, בלא הזכרת האור. וזה מלמד שהתשלום לא היה גם עבור האור, אלא רק עבור האודרי והקישורי. מקשה רבינה על תשובת רבשי ולימלי שיאמר בעל הטרקלין לבעל הגינה, מעיקרה, איספלידה פלגת לי, אשתה משבת לי, אידורנה, מתחילה חלקת לי טרקלין. אני קיבלתי בחלקי את הטרקלין, כעת בבניית הכותל בתוך הגינה שלך, אתה הופך אותו לחדר אפל. ואני על מנת שאקבל טרקלין נתתי לך עילוי דמים. דוחה רבשי מברשי את טענת רבינה, אמר רבשי מברשי, שמע באלמה פלג לי, בעל הגינה חלק להחיב טרקלין בשם בלבד. ובניין זה בכל זאת נקרא טרקלין, שאף על פי שאינו טרקלין רגיל שכן הכותל מחשיך אותו, מכל מקום שם טרקלין לא בטל ממנו. ומביא רבשי מסיוע לסברה שלו מברייתא. מי לא תניה אם לא שנינו בברייתא? במסכת בבא מציע בדף קוף דלת עמוד א', האומר לחברו בית קור אפר אני מוכר לך, קרקע שאפשר לזרוע בה קור תבואה, קור זה לא מידת שטח אלא מידת נפח והיא שווה ל-30 סאה, וקבלה ביד חזל ששטח חצר המשכן היה בית סעתיים, דהיינו שטח שאפשר לזרוע בו סעתיים סעורים, מכיוון שגודל חצר המשכן היה 50 אמה על 100 אמה, 5,000 אמות מרובעות, כמו מפורש בתורה בספר שמות פרק זך פסוק חי, נמצא שמקום זריעת סעה סעורים הוא 50 על 50 אמה, 2,500 אמות מרובעות. אם כן שטחו של בית קור שהוא מקום של זריעה של 30 סעה, זה 75,000 אמות מרובעות. אמר שם מהיר שהמידות הללו קבועות ואינם תלויות באיכות הקרקע. אם כן אדם שאמר לחברו, בית קור אפר, קרקע שאפשר לזרוע בקור תבוע אני מוכר לך, אף על פי שהקרקע שמחר לו אינו אלא לתך חצי קור, היינו מחצית מעמידה שקבעו, איגיו המחר קיים, שלא מחר לו אלא שמה, לא התכוון למכור לו אלא שדה ששמה בית קור ולא קרקע שמידתה בית קור, והוא התנאי היחיד הוא דמתקרי בית קור. המחר לא יהיה קיים, אלא אם כן השדה הזו נקראת בפי כולם בית קור. והלוקח יודע שיש למוכר קרקע שנקראת בית קור, ואינה בשיעור בית קור. רק אז אנו אומרים שהלוקח הסכים לקנות שדה הנקראת בית קור, אף על פי שאין בה בית קור. אבל אם אין ללוקח יודע שיש למוכר קרקע כזאת, אי אפשר לומר כך, והמוכר חייב לתת לו קרקע בית קור. ואפילו אם הראה המוכר ללוקח בשעת המחירה איזו קרקע הוא מוכר לו, הלוקח ראה אז שאין שם בית קור, יכול הקונה לקוף את המוכר לתת לו קרקע בית קור, משום שהוא יכול לומר, סבור הייתי שתשלים לי לבית קור. וכן האומר לחברו, מוסיפה הברייתא במסכת בבא מציע, פרדס אני מוכר לך, אף על פי שאין בו בקרקע שמחר לו רימונים, סתם פרדס הוא של רימונים, כאמור בשיר השירים פרק ד' פסוק י' ג' שלחייך פרדס רימונים, הגיעו המחר קיים, שלא מחר לו אלא שמה, לא התכוון למכור לו אלא קרקע ששמה פרדס, והוא דמתקר היא פרדס. הדין הזה אינו אמור, אלא אם כן נקראת בפי כל הקרקע הזו פרדס. וכן האומר לחברו, קרם אני מוכר לך, אף על פי שאין בו בקרקע שמחר לו גפנים כלל, הגיעו המחר קיים, שלא מחר לו אלא שמה, שלא התכוון למכור לו אלא קרקע ששמה קרם. והוא דמתקר היא קרמה, ובלבד ששדה זו אכן נקראת בפי כל קרם. מבואר איפה בברייתא הזו, שאם דבר נקרא בפי כל בשם בו הוא נמכר, המחר קיים אף על פי שאין בו מה ששמו אומר. לכן גם אצלנו לגבי הטרקלין, מכיוון שאף לאחר בניית הכותל המאפיל, ממשיכים לקרוא לזה טרקלין, החלוקה קיימת ואין בעל הטרקלין יכול למנוע את בעל הגינה מלבנות כותל שמאפיל על הטרקלין. ומסביר הרתבה שאין כוונת הגמרא לדמות את הנידון שלנו למקרים של הברייתא לגמרי. שבאמת יסוד היתר של בעל הגינה לבנות את הכותל המונע את האור מהטרקלין זה משום שבשלו הוא בונה. ורק ממילא האור נמנע מלהיכנס לטרקלין. אלא שעדיין היה מקום לאסור על בעל הגינה את בניית הכותל מצד עצם החלוקה שנעשתה על דעת שיהיה להחיף טרקלין תמיד. ובעל הגינה לא יעשה שום דבר שמבטל את הטרקלין. על הטענה הזו ישיב רב שימי ברשי שבניית הכותל אינה מבטלת מהטרקלין את שמו, אף על פי שהיא נוטלת ממנו את תכונתו כטרקלין. וכשחלקו לא התחייב לו בעל הגינה שיהיה לו טרקלין תמיד, אלא רק שיהיה לו שם טרקלין תמיד. על זה הוא מביא ראיה מהברייתא שגם לשם בלבד, אנשים מייחסים חשיבות. הרבה בני אדם קונים כדי שיהיה להם שם שיש להם פרדס או קרם או טרקלין. כפי שראינו בברייתא שגם בשם בלבד מתקיימת המכירה. מקשה הגמרא מדמי, לכי המקרים דומים? האם מקרה הירושה אצלנו בטרקלין והגינה דומה למקרים שמובאים בברייתא? אתה מצי אמר למוכר ללוקח, שם במקרים שמביאה הברייתא, המוכר יכול לומר ללוקח, שמה זבין עלך, מכרתי לך שם בלבד. אחה, אבל כאן, מצי אמר לי, במקרה של רב חם הזה שקיבל את הטרקלין, יכול לומר לאחיו, עדה אתה דאחי פלגי, רק על מנת כן הסכמתי לחלוק את הירושה באופן שחילקנו, דדאיר נבי כי איכה דדרו אבתן, אוכל לדור בטרקלין כדרך שדרו בו אבותינו. מסיקה הגמרא שרב חם אינו סובר שעל דעת כן האחים חולקים ירושה, אמרו לי, מר ינוקה או מר קשישה ברי דרב חיסדא לרבשי. נזכיר שוב שבמסכת כתובות רשי, בדף פיתת עמוד ב' אומר, ששמותיהם של שני הבנים הללו של רב חיסדא היו שווים. כדי להבדיל ביניהם, קראו לצעיר מר ינוקה ילד ולמבוגר מר קשישה. תוספות אצלנו כותבים שמר ינוקה היה המבוגר שביניהם, והוא נקרא כך משום שנולד בצעירותו של רב חיסדא, ואילו מר קשישה הבן הצעיר נקרא כך משום שהוא נולד בזקנותו של רב חיסדא. ולכן הקדימה כאן הגמרא את מר ינוקה למר קשישה. אם כן, אמרו מר ינוקה ומר קשישה בניו של רב חיסדא לרבשי, נערדה לטעמיו, שני בני נערדה, רב חמה שאורה שהדין עם בעל הגינה ושמואל שדבריו יובו לקמן, הולכים לשיטתם במקרים כאלה. דהיינו שהוראת רב חמה במקרה של הטרקלין שהדין עם בעל הגינה ואין לבעל הטרקלין זכות טענה שחלוקתם הייתה על דעת כן שידור בטרקלין, כדרך שדרו בו אבותיו, היא כדעת שמואל שגם הוא ממין ההרדה, והוא סובר כך, כפי שהתבאר. ואמר רב נחמן, אמר שמואל, לקמן בדף סמכי עמוד א', האחים שחלקו ירושה, אין להם לא דרך, לא זכות מעבר זה על זה, ולא זכות לחלונות בלתי מוסתרים זה על זה, ולא זכות לסולמות זה על זה, ולא זכות לעמת המים זה על זה. אחים שחלקו שתי שדות, שירשו מאביהם ואביהם היה רגיל לעבור דרך האחת לחברתה, אין זה יכול לומר לזה, יש לי זכות מעבר בשדך לסדי כדי איך שהיה רגיל אבא. וכן אין אחד היורשים יכול למנוע מאחיו לבנות כותל שיאפיל את חלונו. וכשאחד האחים נטל חצר בקומה תחתונה של הבית ואחר נטל קומה עליונה, אין לשני זכות לקבוע סולם בחצרו של הראשון לעלות לדירתו. ואין אחד האחים יכול לחפור רמת המים בשדה חברו להוליך במים מהנער לחסדהו. והיזהרו בהן בדברים הללו לדון כך, שההלכות קבועות הן, דהיינו שכך היא ההלכה. הרי שלדעת שמואל, אין לאף יורש הזכות להשתמש בחלקו כדרך שאביו ישתמש בו, וכשיטתו הורה רב חמה במקרה של הטרקלין. ויה הגמרא, מקרה רביעי שבא לפני רב חמה לדין. ההוא שטר הדיית מהיה שטר חוף של יתומים קטנים דנפיק עלי טברה, שיצא נגדו שובר. יתומים אלו ירשו שטר חוב מאביהם ורצו לקבוטו מהלווה, והלווה טען שהוא פרה את החוב לאביהם לפני מותו והראה שובר. שטר חתום על ידי עדים שבו כתוב שהוא פרה את ההלוואה, אבל עדים העידו שאביהם טבעו בחייו לאחר הזמן המצוין בשובר, ואז הוא לא הוציא שובר. בא הדין לפני רב חמה, והוא פסק, אמר רב חמה, הגבוי לא מגבין עלי, אין גובים את החוב עבור היתומים, ומקרא לא קרין עלי, ואין קוראים את השטר, אף על פי שתמיד בית דין קוראים שטר חוב שיצא נגדו שובר. במקרה הזה לא קוראים את השטר, והוא מסביר, הגבוי לא מגבין עלי, אין גובים את החוב שבשטר לטובת היתומים, דנפק תברא עלי, שכן יצא עליו שובר, ויתכן שהשובר כשר, והשטר נפרע. מכל מקום גם מקרא לא קרין עלי, לא קוראים את השטר, דחיגד ליית מדיל ממית וראיה אומר אלי, כאשר יגדלו היתומים, ייתכן שהם יביאו ראיה שהעדים החתומים בשובר הם עדי שקר, ויפסלו בכך את השובר, ואז יהיה צורך בשטר כדי לגבות את החוב. שואל עכשיו רב חמה בנוגע לארבעת הוראותיו של רב חמה. אמר לרבך הברי דרבה לרבינה, הלכת המי, מה ההלכה בארבעת המקרים הללו? ותשובת רבינה אמר לי, בכולו הלכתה כרב חמה, בכל המקרים הללו ההלכה היא כהוראת רב חמה לבר מתברא, חוץ מבמקרה של השובר. דסעדי בשקרי לא מחזיקינן. אין אנו חושדים בעדים ש... חתומים בשטר שהם עדי שקר בלא הוכחה, ועלינו איפה לקבל את השובר שחתומים בשני העדים ולקרוע את השטר. מרזוטרא ברי דרב מרי אמר, הוא חולק ואומר, בהנמי הלכתה כרב חמה. גם במקרה הזה של השובר ההלכה היא כהוראת רב חמה, אף על פי שאין לחשוד שהעדים שבשובר הם עדי שקר, בכל זאת, אני משאיר את השטר ולא קורע אותו. דאמיתא דתברא מעל יהו, משום שאם השובר אכן היה כשר, היא באה אלה להפוקה בחיי אבוהן. היה לו ללווה להוציאו בחיי אביהם, כאשר טבעו האב, ומדלו אפקי, מכיוון שלא הוציא את השובר אלא לאחר מות האב, שמע מינה זיוף וזייפה. הרי זה מעורר חשש שהלווה זייף את השובר. ולכן הורה רב חמה, שאין לקרוע את השטר מחמת השובר, כדי לאפשר ליתומים לברר את הדבר כשיגדלו ולגבות בשטר את החוב, אם יתברר שאכן השובר מזויף. ואף על פי שהשובר היה מקוים, ואפילו על ידי העדים עצמם, דהיינו שהעדים החתומים בשטר בעצמם העידו שאכן זו חתימתם. בכל זאת רב חמה חשש לזיוף, משום שהלווה לא הוציא את השובר כאשר טבעו אביהם, משום שאפשר לעשות זיוף מכוון כל כך, עד שהזיוף אינו ניכר אפילו לעדים שחתומים בעצמם על השטר. לעומת זאת רבינה סבר שמכיוון שהשובר מקוים, אין חשש לזיופו ויש לקרוע את השטר, משום שהאפשרות לזייף באופן שהזיוף לא יהיה ניכר אפילו לעדים החתומים בעצמם, זו אפשרות נדירה מאוד. מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, אנחנו חותמים את לימוד דף זין ממסכת בבא בתרא עם שש שאלות לשינון סיכום וחזרה על אשר למדנו. שאלה ראשונה, הסומך סוכתו לכותל חברו לאחר כמה זמן יש לו חזקה שקנה או קיבל את הזכות הזו? שאלה שנייה, בית גגין מבית צידי רשות הרבים והקדים אחד מהם לבנות חצי מעקה. מדוע היה טוען בעל הגג השני שישלים הראשון את כל המעקה וישלם לו? שאלה שלישית, מדוע מחייב רב נחמן מחיצת 10 טפחים בין גג לגג? שאלה רביעית, בית אחים שירשו בית ושקעו כתליו באדמה, מה השיעור שבו קופים את העליון לבנות את הבית מחדש יחד עם התחתון? שאלה חמישית, מה הדין של המוכר שדה בית קור לחברו ונמצא חצי קור? והשאלה האחרונה, איזו סברה אין סוברים בנהרדה? אלה הם הוריי ורבותיי השאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה על דף זין ממסכת בבא בתרא, ובדקותיים שנשארו לנו עד לסיום השיעור נשנה הלכות. ההלכות הם מתחילת מסכת בבא בתרא. חצר השותפים שיש בדין חלוקה או שחלקו הכרצונם, אף על פי שאין בדין חלוקה, יש לכל אחד מהם לקוף את חברו לבנות הכותל באמצע כדי שלא יראו חברו בשעה שמשתמש בחלקו. ואפילו עמדו כך שנים רבות בלא מחיצה, כופהו לעשות מחיצה בכל עת שירצה. ואפילו יש מנהג בעיר שלא לעשותו, אין הולכים אחריו וכופים לעשותו. אפילו אמר האחד, חזקתי כך בלא כותל ואתה מחלת לי, לא מועיל, אלא אם כן יש עדים שמחלו על איזה קראייה, ושוב אינם יכולים למחות. רוחב הכותל הזה, כמנהג המדינה שנוהגים השותפים לבנות כשחולקים ביניהם, ואפילו נהגו לעשות מחיצה ביניהם בקנים ובעוצין, ובלבד שלא יהיה באוויר שיסתכל ויראה את חברו. אם נהגו בפחות מקנים ועוצין, יש אומרים שלא הולכים אחר המנהג ההוא, ואם אין מנהג ידוע בעיר, יתקן כפי ראות עיני הדיין על פי מומחים. ואם קנו מידו לבנות מחיצה, לא יוכל לחזור בו, דלבנות לא מקרה קניין דברים ויש חולקים בזה. ואם נהגו במחיצה קלה והאחד אומר לעשותה כולה משלו באבנים ולכנוס לתוך שלו או להפך, יש אומרים שחברו יכול לעכב על ידו ויעשו כמנהג ויש חולקין. מקום שנהגו לבנות כתלים המבדילים בחצרות או בגגות באבנים שאינם גזית זה נותן שלושה טפחים וזה נותן שלושה טפחים. בגזית זה נותן טפחיים ומחצה וזה נותן טפחיים ומחצה. בכפיסין זה נותן טפחיים וזה נותן טפחיים. בלבינים זה נותן טפח ומחצה וזה נותן טפח ומחצה. כל השיעורים הללו של אובי הכותל עם הסיד. והואיל ומקום הכותל משל שניהם, אם נפל הכותל הרי המקום והאבנים של שניהם, ואפילו נפל לרשות אחד מהם, או שפינה אחד מהם את כל האבנים לרשותו וטען שמחר לו חברו את חלקו או נתנו לו במתנה, אינו נאמן, אלא הרי הם ברשות שניהם עד שיביא ראיה. זהו מוריי ורבותיי שוני ההלכות שלנו, וכאן אנו חותמים בסייעתא דשמיא הגדולה את שיעור דפינו היומי להיום. יום ראשון ב' בשבט תשע"ז, סיימנו ללמוד בסייעתא דשמיא גדולה, את דף ז' ממסכת בבא בתרא. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר, יום שני ג' בשבט תשע"ז, ונלמד את דף ח' ממסכת בבא בתרא. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו שבוע טוב ומבורך. מלא 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 מלא, בניסים ונפלאות, בבשרות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, אורת תורה ושמחה, וכל מילה דמיטב מנותן התורה. חלכם לא ראית אחי ורעי, הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.